שלום וברכה, מסכת מועד קטן דפה, ואנחנו מתחילים בשורה הרביעית. רבי יהודה אומר, שלא תולים שנחרש הקבר עד שיש שם זקן או תלמיד, והסיבה לפי שאין הכל בקיאים בדבר. ומכאן אמר רבי ישמע מינה, שצורבה מרבנן דאיקה במטה, תלמיד חכם שנמצא בעיר, כל מילה דמטה עלי רמיה, כל ענייני העיר עליו מוטלים. שכיוון שהוא יודע את ההלכה, אז הוא ציין את הקברות, וממילא הוא בקיא בדבר איכן היה קבר. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה, מצא אבן מצוינת, אז תחתיה תמה, ואם הוא מצא שתיים, אז זה תלוי. אם יש סיד ביניהם, ביניהם תמה, ואם אין סיד ביניהם, אז ביניהם טהור. הוא מסביר רשי, אם הוא מצא אבן אחת שהיא מצוינת בסיד, אז תחתיה תמה. הוא מביא רשי מפי מורו הזקן, אבן אחת מצוינת שיש סיד על גבה, אינו צריך להרחיק הציון מן האבן, לפי שהאבן נמצאת גבוה מעל גבי הקרקע, כך שמי שהולך שם רואה את הציון מיד קודם שהוא נוגע בו. אבל אם האבן נמצאת בשדה, במציאות כזאת מרחיקים לה את הציון בסמוך, כי לפעמים הוא לא יראה את הציון עד שהוא יגיע לאבן עצמה, ואז הוא ייגע בה והוא יעיל על האבן, וממילא הוא יתאמה. ואם הוא מצא שתי אבנים שמצוינות, אז תחתיהן תאמה, אבל ביניהם זה תלוי. אם יש סיד ביניהם על הארץ, הרי המקום תאמה, כי זה בעצם אומר שהתאומה נמצאת בין שני האבנים. שהרי כל מטרת הציון היא להרחיק את האדם כדי שהוא לא יגיע ויעיל על הקבר. ואם הוא מצא שתי אבנים שמצוינות בסיד, תחת האבנים ודאי תמה, וגם ביניהם יש ציון, ולכן זה אומר שזה תמה. שואלת הגמרא, ואף על גב דלקח חורש? האם רב יהודה מתייחס רק אם יש סיד ביניהם או אין סיד ביניהם, והוא מתעלם האם הייתה חרישה או לא הייתה חרישה בין שתי האבנים? והתניא והראשונים בתוספתא, מצא אבן אחת מצוינת בסיד, אז תחתיה תמה, ואם הוא מצא שתיים, אז זה תלוי. אם יש חורש ביניהם, ביניהם טהור, ואם לא, ביניהם תמה. וזה אפילו אם אין סיד ביניהם, לפי שציין את האבנים שמכאן ומכאן כגבולות גזרה, והוא לא חשש לציין בסיד בינתיים ביניהם. עונה הגמרא, אמר רב פאפה, הכה כאן בברייתא מדובר כשהסיד שפוך על ראשיהן של האבנים ומרודה לכאן ולכאן. דהיינו, הסיד ניתן על ראש האבנים והוא התפזר לביניהם. ולכן זה תלוי, אי איכה חורש ביניהם. אם בוצע חרישה בין שני האבנים, אז ביניהם טהור. דהי מור, כי אנחנו אומרים שמחמת חורש הוא דהי קלף. דהיינו, שנקלף הסיד מן האבנים, בגלל חרישה, ונפלו שם ביניהם, לכן זה טהור ביניהם. ואי לא, אם אין חרישה בין האבנים, זה אומר שהסיד דביני ביני הוא ותמה. שהסיד שנמצא בין האבנים, מחמת ציון נעשה שם, כדי להודיע שיש גם ביניהם תומה. אבל כל זה רק על המקרה שעליו דיברה התוספתא. רב יהודה לעומת זה דיבר שהסיד נמצא רק על האבנים, ואין בכלל סיד ביניהם, ולכן זה לא תלוי האם בוצעה או לא בוצעה חרישה בין האבנים. וממשיכה הגמרא, אמר רב אסי, מצר אחד מצוין, הוא טמא וכל השדה כולה טהורה. שניים הם טמאים וכל השדה כולה טהורה. שלושה הם טמאים וכל השדה כולה טהורה. ארבעה הם טהורים וכל השדה כולה טמאה. דהיינו, אם יש לנו שדה שציינו בה רק צד אחד, זה אומר שבאותו צד טמא, אבל כל שאר השדה טהורה. ואם ציינו שני צדדים, זה אומר שתחת שני הצדדים טמא וכל שאר השדה טהורה. ואם ציינו גם את הצד השלישי, זה אומר שתחת כל הצדדים שמצוינים טמא וכל השדה טהורה, אבל כאשר ציינו גם את הצד הרביעי, זה מראה שהציון הוא על השדה. דהיינו, כל השדה טמאה ודווקא הציונים הם לא נמצאים במקום של הטומאה, ולכן פינות השדה המיצרים הם טהורים. וזה מסתמך דאמר מר בברייתא בדף הקודם, שאין מרחיקים ציון ממקום טומאה כדי שלא להפסיד את ארץ ישראל. ולכן, כאשר הוא עשה הציון של מיצר אחד או עד שלושה מיצרים, זה בא לומר שתחת המצרים טמא ולא כל השדה, כי אין מרחיקים ציון ממקום הטומאה. מה שאין כן כשהוא ציין את כל ארבעת המיצרים, הרי בזה הוא רצה לומר שתהא כל השדה טמאה. ציטוט מהמשנה, ויוצאים אף על הכיליים. מקשה הגמרא, והכיליים בחולו של מועד נפקינן? האם זמן היציאה של שלוחי בית הדין זה בכל המועד? ורמין הוא, ויש על כך סתירה ממקור תנאי אחר. ששנינו במסכת שקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכיליים. ב-15 בו קוראים את המגילה בקרחים ויוצאים לכווץ את הדרכים ולתקן הרחובות ולמוד המקוואות ועושים כל צורכי רבים ומציינים את הקברות ויוצאים על הכיליים. ורשקי אומר שהגמרה מקשה רק על עניין הכיליים והיא לא שואלת לגבי שאר הדברים ששנתה המשנה שמתקנים את הדרכים והרחובות בחולו של מועד והרי פה שנינו שמתקנים אותם בתתוו באדר. הסיבה כי אין קושייה בדבר. כי מתקנים אותם בשתי פעמים, כי אם הוא מתקן אותם בתתוו באדר, הרי יכולים לבוא הגשמים ולקלקל את התיקון, ולכן צריך לחזור ולתקן בחולו של מועד. אבל לגבי כלאיים, התירוץ הזה לא שייך, שהרי אם שלוחי בית הדין עקרו את הכלאיים לגמרי ב-15 באדר, אז למה הם צריכים לחזור ולצאת עליהם בחולו של מועד? מביא על כך הגמרא שני תירוצים, רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינה. אחד אמר, כאן בבחיר, כאן באפיל, דהיינו, על הבחירות, דהיינו, על הצמחים שהקדימו יוצאים בטו באדר, על האפילות, דהיינו, על הצמחים שיצאו מאוחר, יוצאים בכל המועד פסח. תשובה שנייה, ואחד אמר, כאן בזרעים, כאן בירקות. והתשובה השנייה עושה הבחנה קטגורית, ירקות יוצאים מאוחר, זרעים יוצאים מוקדם. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, לא שנו שאין שלוחי בית הדין יוצאים עליהם לפני אדר ולפני חול המועד פסח, אלא שאין ניצן ניכר. דהיינו שאין תחילת הגידול של הכלאיים ניכר, אבל במקרה שהניצן ניכר יוצאים עליהם, ואין צורך לחכות עד התאריכים ששנינו. ושואלת הגמרא, מה ישנה בחולו של מועד אינפקינן? מה, אי אפשר לצאת לפני או אחרי חול המועד? עונה הגמרא, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, משום שכר פעולה דמוז לגבן. כלומר, שיכול לזכור פועלים בזול לפי שאינן עסוקים במלאכה בחול המועד, אז יש הרבה היצע של פועלים, אין ביקוש של עבודה, וממילא אפשר לזכור את הפועלים בזול. ומקשה תוספות שזה מסתדר רק לפי מי שאומר שמותר למי שאין לו מה לאכול לעבוד בחול המועד. אז אנחנו מבינים שהוא לוקח פועלים כאלה שיכולים לטול שכרן, אבל לפי מי שאומר שגם פועלים כאלה אסור לעבוד, איכן ניתן לזכור פועלים במועד? מציע תוספות שמה יש לומר דהני דמצוות התירו, שחכמים התירו לעבוד בדבר שקשור למצווה. ועל כך אמר רב זווית ואיתימה, ויש אומרים שאמר את זה רב משרשיה, שמע מינה, תסיק מזה שאנחנו מתעסקים לזכור את הפועלים דווקא בזול, שכי יאבינן להו שכר, מתרומת הלשכה יאבינן להו, שהתקציב שממנו יוצא הסחירות לפועלים שמבטלים את הכלאים, יוצא מתרומת הלשכה שבבית המקדש, דהיינו מכספי ציבור. והמסקנה נובעת, דאיסא על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר, מדידו יאבינן להו, שהמשכורת ניתנת מחשבונו של בעל הבית שאצלו יש את הכלאיים, אז מה נפקא לן מיניו? מה יוצא לנו מעלות המשכורת? כל כמה דבאו, כל כמה שיעלה, כל כמה שהפועלים ירצו, ליתן להו, שישלם להם בעל הבית, ואפילו שזה לא יהיה בזול כמו בכל המועד. אלא בהכרח, מזה שאנחנו מחפשים לעשות את זה דווקא בזול, זה אומר שמתרומת הלשכה אנחנו משלמים, וכל כמה שאנחנו יכולים לצמצם את ההוצאה של המעות של ההקדש, אנחנו משתדלים לעשות, ולכן עשו את זה דווקא בחולו של מועד. שואלת הגמרא, ועד כמה? מה היחס ערבוב בין שני מיני זרעים שהם כלאיים שחייבים לבטל אותם? עונה הגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, כאותה ששנינו, במשנה במסכת כלאיים, כל שאה שיש בה רובע, הפכנו דף של זרע ממין אחר, הדין שימעט. רש"י אומר שרובע הקו הוא שיעור של 1/24 בשאה, דהיינו ביחס של קצת יותר מ-4%, שאם זה השיעור שהתערבבו לו שני הזרעים שהוא זרע, ימעטנו ויעקרנו. אבל בפחות משיעור זה, השליחים לא צריכים לצאת, וזה לא נחשב כלאיים שצריך לעקור, כי הם בטלים ברוב. מקשה הגמרא, והתניא והרשנינו בברייתא, שהתקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה. אז איך אתה אמרת שמספיק שימעט? עונה הגמרא, לא קשיא. כאן, בברייתא הראשונה מדובר קודם תקנה, כאן, בברייתא השנייה מדובר לאחר תקנה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. בראשונה היו עוקרים ומשליחים לפני בהמתן, והיו בעלי בתים שמחים שתי שמחות, דהיינו משתי סיבות. אחת, שמנקשים להם שדותיהם, שהרי כאשר שלוחי בית הדין נוטלים את הכלאיים, אז יוצא שהשדה מתנקשת מאליה. ואחת, והשמחה השנייה שבעלי השדות היו שמחים, שמשליחים לפני ביתם. לכן התקינו שיהיו שליחי בית הדין עוקרין ומשליחין על הדרכים, ועדיין היו בעלי השדות שמחים שמחה גדולה, אמנם רק אחת, אבל בכל זאת שמנקשים שדותיהם. לכן בסופו של דבר התקינו שיהיו שלוחי בית הדין מפקירים כל השדה כולה. ואומרת המשנה דינים נוספים לעניין השקיית שדות בחולו של מועד. רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכים את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. כי האילנות הם נחשבים כשדה בית השלחים, שאם לא נשקה את האילנות יהיה בדבר הפסד גדול, אבל שאר השדה היא שדה בית הבעל שאסור להשקות אותה בחול המועד. ולכן מה שהתירו זה רק למשוך את המים מאילן לאילן. ועל בסיס אותו עיקרון ממשיכה המשנה שזרעים שלא שתו לפני המועד לא ישקם במועד. שאויל והוא לא משקה את הזרעים האלו באופן תדיר, אז גם אם הוא לא ישקה אותם עכשיו, לא ייגרם להם נזק. וחכמים חולקים ומתירים בזה ובזה, שמתירים גם להשקות את כל השדה כולה וגם להשקות במועד זרעים שלא שתו לפני המועד. ואומר רש"י שחכמים זה רבי מאיר, שהוא אמר בדף ב' שמשקים ממנו אפילו שדה בית הבעל. ואומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אם הייתה שדה מתוננת, מותר. מסביר רש"י שהוא מתייחס למה שאמר רבי אליעזר בן יעקב, שלא ישקה את השדה כולה, שזה רק במקרה שהשדה לא הייתה מתוננת. אבל אם היא הייתה מתוננת, דהיינו שהיא הייתה לחה ועכשיו היא התייבשה, מותר להשקותה גם בכל המועד, אפילו שהיא שדה בית הבעל, שבגלל שהייתה לחה עד עכשיו, אם הוא לא ישקה אותה עכשיו, יהיה פה הפסד מרובה. הוא מביא הגמרא סייעתא לדבר, תניא נמי הכי, שנינו כך גם בברייתא. כשאמרו אסור להשקותן במועד, לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו מלפני המועד. אבל זרעים ששתו לפני המועד, מותר להשקותן במועד. ואם הייתה שדה מתוננת, מותר. שזה סייעתא למה שאמר רב יהודה. וממשיכה הברייתא, ואין משקין שדה גריד במועד. אסור להשקות שדה שהייתה יבושה מעולם, כי אין צריך להשקותה. וחכמים חולקים ומתירים בזה ובזה. דהיינו להשקות שדה גריד וגם זרעים שלא שתו לפני המועד שמותר להשקותם במועד. ומהדין האחרון של הברייתא אמר רבינה שמע מינה ניתן להסיק, היי תרביצה שרי לתרבוצי בחולה דמועדה. מסבירה שהיא תרביצה זה גינה של ירקות שמותר לזלף עליה מים אפילו שאין שם הפסד. דהיינו שמותר להשקות אותה השקעה מועטת כדי שיצאו הירקות. ומפרשת הגמרא את דברי רבינה, שדה גריד מהי טעמה? מה הטעם שחכמים התירו להשקות שדה גריד, שדה שתמיד הייתה יבשה, דאפלה משווה לחרפה, שאפילו שאם לא תשקה אותה אין הפסד, בכל זאת חכמים התירו להשקותה ולהשביחה, שללא ההשקיה הגינה הייתה מוציאה את התבואה שלה מאוחר, ועל ידי שהוא משקה אותה היא תוציא את זה מוקדם. מכאן הסיק רבינה, החנמי, כאן גם בגינה, אפלה משווה לחרפה. זילוף המים יגרום שהפירות של הגינה לא יצאו מאוחר אלא מוקדם. וממשיכה הגמרא בענייני זילוף, שהוא השקיה מועטת ששונה ממה שדיברה המשנה, משקים שזה השקיה מרובה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. מרביצים שדה לבן בשביעית, אבל לא במועד. דהיינו שמותר להשקות השקיה מועטת את שדה בית הבעל בשנת השביעית, אבל לא בכל המועד. שואלת הגמרא, והתניה, והרי שנינו בברייתא, מרביצים בין במועד בין בשביעית. ולכאורה זה סתירה. עונה על כך, אמר אבונה לא קשיה, הא רבי אליעזר בן יעקב, הא רבנן. הברייתא שאמרה לא ישקם במועד, זה שיטת רבי אליעזר בן יעקב שהוא אמר, אבל לא ישקה את כל השדה כולה. לעומת זאת הברייתא שאמרה שמשקים השקיה מועטת את בית הבעל בין במועד בין בשביעית, זה שיטת חכמים, שהם מתירים להשקות אפילו את כל השדה. ומביאה הגמרא ברייתא נוספת. תניא אידך, מרביצים שדה לבן ערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית, ולא עוד אלא שמרביצים שדה לבן בשביעית כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית. זאת אומרת שמותר לזלף בשביעית על שדה בית הבעל סמוך לשנת השמיטה או לפניה או לאחריה, אבל לא ישקה בשביעית עצמה כדי שיצאו בשביעית. ולכאורה הדבר לא מובן. מותר להשקות בשביעית כדי שיצאו במוצאי שביעית, אבל אסור להשקות בשביעית כדי שיצאו בשביעית, הרי ההשקיה עצמה היא אסורה. תשובה לדבר ניתן למצוא בדברי איגרות מוישה, הלא הוא הרב משה פיינשטיין, שהיה מגדולי פוסקי הלכה החרדים לאחר השואה, יושב ראש שועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית, וראש מטיב תפארת ירושלים בניו יורק. הוא חיבר את איגרות מוישה ואת סדרת השיעורים דיברות משה על השס. רב משה פיינשטיין היה מוכר כפוסק החרדי הבולט והמשפיע ביותר בארצות הברית. אלפי תשובותיו בהלכה הופצו בעולם היהודי כולו ורוכזו בסדרת הספרים איגרות משה. בין היתר הוא דן בתשובותיו בבעיות טכנולוגיות מודרניות, רפואה והלכה ואף בעיקרי היהדות. כמו כן הוא היה פעיל בענייני ציבור וחינוך בקהילה היהודית והתנגד בחריפות לתנועה הרפורמית ולקונסרבטיבית. וכך כתוב באיגרות משה יורה דעה חלק ג' סימן קוף למד. הוא מביא דברי רש"י שאמר שאסור להשקות בשביעית כדי שיצאו בשביעית, ומכל מקום מותר להשקות בשביעית כדי שיצאו למוצאי שביעית. ולכאורה קשה, הרי אסור לעשות בשביעית מלאכה שתועיל אפילו רק למוצאי שביעית. כמו שאסור לחרוש אפילו ביום האחרון של שנת השביעית, אז אם כן, במה שונה השקעה שמותר לצורך מוצאי שביעית? הוא עושה את ההבחנה הבאה. השקעה היא לא מלאכה מצד עצמה, אלא היא מוגדרת מחמת התועלת שהיא עושה. מה שאין כן חרישה, שהיא נחשבת מלאכה אסורה, לא משנה מה התוצאה. ולכן, אדם שחופר סתם זה יהיה אסור. שאפילו שאין בדבר תועלת, מלאכת החרישה היא מלאכה אסורה. אבל השקעה, כל עניין המלאכה היא רק שיש תועלת. לכן, עיקר מלאכת ההשקעה זה התועלת שיוצא מזה, ואם התועלת היא במוצאי שביעית, אז אין כאן בשביעית שום מלאכה מצידה, רק מלאכת השקעה באלמה. ואומרת המשנה, צדין את האישות, הגמרא תסביר מה זה, ואת העכברים משדה האילן או משדה הלבן, כדרכו במועד ובשביעית. וכדרכו הכוונה שהוא לא צריך לשנות מצורת הצידה הרגילה שלו, הגמרא תסביר בהמשך שמדובר על חפירה בקרקע, וזה מותר גם בכל המועד כי יש בזה הפסד מרובה, אבל גם בשביעית אפילו שהוא מתקן את השדה על ידי החפירה. וחכמים אומרים שמשדה האילן שיש בזה הפסד מרובה, אז הוא צד כדרכו, ומשדה הלבן שלא כדרכו, משום שבשדה לבן הוא לא מפסיד כל כך הרבה. ממשיכה המשנה ומקרין את הפרצה במועד, שאם נפלה מקצתה של הגדר חוזר ומתקנה בחולו של מועד, ובשביעית בונה כדרכו, שמודר לו לבנות בצורה רגילה אפילו שזה נראה שהוא עושה שמירה לפירות. ושואלת הגמרא, מהי אישות? עונה הגמרא, אמר רב יהודה, בריאה שאין לה עיניים, והיא חופרת בקרקע. אמר רב אבר ישמעאל, והיא תימה, ויש אומרים שאמר את זה רב ימר בר שלמיה, מה יקרא, על איזה פסוק אתה מסתמך שאתה אומר שהאישות היא בריאה שאין לה עיניים? פסוק בתהילים, כמו שבלול תמס יהלוך, נפל אשת בעל חזו שמש. שבלול, אם הוא יוצא מחוץ לנרתיקו, אז יוצא ממנו ריר עד שהוא נימוח ומת. ובאותו אופן, האישות נופלות פתאום לארץ ומתות, כי הם לא רואים את השמש. ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מבאר שמדובר על החולד, שהתורה קוראת לו תנשמת, המשנה קוראת לו אישות, שהוא גורם נזק לעצים כשהוא מחרסם את השורשים שלהם. ולא מדובר על החפרפרת שלא קיימת בארץ ישראל, והיא גם לא מחרסמת שורשים, אלא אוכלת בעלי חיים קטנים. ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, צדים את האישות ואת העכברים משדה הלבן ומשדה האילן כדרכו, ומחריבין חורי נמלים. ואומר את הברייתא, כיצד מחריבין? רשב"ג אומר, מביא אפר מחור זה ונותן לתוך חור זה, והן חונקים זה את זה. הוא מסביר רש"י, מפני שמריחים את האפר ואין מכירים באותו אפר. וגם כאן נעזר בזיהוי של דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שאומר שמדובר על נמלת הקציר השחורה, ושישנם מחקרים שמצביעים על גורמים שונים שאחראים ליכולת ההבחנה בין מושבות, ובעיקר קרבה גיאוגרפית וקרבה גנטית. וייתכן שככל שהמרחק בין המושבות גדול יותר, הן מציגות התנהגות תוקפנית גדולה יותר זו ביחס לזו. ועל דברי רשב"ג אמר רב ימר בר שלמה משמדי אביי ארבע הסתייגויות, והוא דקאי בתרי אברי נהרה, מדובר ששני קיני הנמלים נמצאים בשני צדדים של נער, ואז בגלל שיש הפסק מים בין קיני הנמלים, הם לא מכירים אלו באלו. הסתייגות שנייה, והוא דליקה גישרה, שאין גשר על הנער הזה. הסתייגות שלישית, והוא דליקה גמלה, לא רק גשר אין, אלא אפילו גשר מנסר אחד. הסתייגות רביעית, והוא דליקה מצרה, שהוא מעבר שהוא קטן מגמלה, ואי אפשר להלך עליו, אלא אם כן קושרים חבל אחד משני עברי הנהר בשתי יתדות, ואוחזים בו כשהולכים על אותו גשר צר. שאם קיים איזשהו מעבר גישרה, גמלה, מצרה, הרי יש קשר בין קיני הנמלים בשני עברי הנהר, והעצה של רשב"ג לעשות מלחמה בין שתי הקינים לא תעזור. הפכנו דף, שואלת הגמרא, עד כמה צריכים להיות מרוחקים קיני הנמלים זה מזה, במקרה שיש נער ביניהם ואין מעבר, שאני יכול להיות בטוח שהם לא מכירים אחת את הקן של השנייה? ועונה הגמרא, עד פרסה, שבמרחק שקטן מפרסה, אפילו שיש נער ואין מעבר, הם עדיין מכירים זו את החור של זו. ותוספות מביא פירוש מוסף, שהגמרא שואלת, כשאין נער, מה המרחק שצריך להיות? ואז התשובה היא שהם לא מכירים זה את זה אם המרחק הוא גדול מפרסה. עד לכאן דף ו, למעוניינים בהרחבה, הרב יוסף שוורץ היה חוקר גיאוגרפיה של ארץ ישראל ודברי ימי ישראל. ב-1829 הוא הוציא לאור את מפת ארץ ישראל באותיות עברית ולועזית. הוא נסע לארץ ישראל כדי לערוך את מחקריו מקרוב, ובירושלים הוא נסע לאישה את ביתו של רבי שלום לוריה, החליף את בגדיו האירופאים בבגדים מקומיים, חבש לראשו צניף כחכמי הספרדים והתפלל נוסח ספרד. הוא הקדיש את זמנו ללימוד תורה, הוא עשה גם בקבלה, ובד בבד הוא המשיך לחקור אודות ידיעת הארץ. הוא עבר במקומות קרובים וחקר מפי התושבים את שמותיהם ותכונתם, ועל המקומות הרחוקים הוא למד מפי יושביהם שבאו לירושלים. הוא חקר גם בעניין אורך היום והלילה ורגעי הזמן של עלות השחר והנץ החמה באופק ירושלים. את התוצאות שלו הוא כתב בלוחות ובספר דברי יוסף. הוא היה שקדון גדול בתורה ובמחקר, הוא גם התנהג בחסידות ובפרישות. הוא התפלל בעלות השחר, נזהר לטבול כל יום קודם התפילה, וגם היה מתענה לפעמים תעניות נדבה. בשנת 1856, כשדוקטור פרנקל עלה לירושלים להקים בית הספר לנערים בשם למל, היה שוורץ המנהל הראשון של בית הספר, אבל הוא התפטר בגלל התנגדות הרבנים לבית הספר. וכך כותב הרב שוורץ יוסף לגבי התנשמת, שרשי פירש שזה מה שנקרא טלפה, וזה נקרא בלשון ערב עכבר אדמה. והוא אומר, ראיתי להאריך מעט לבאר איכות ומהות שרץ זה, כי בידיעה זאת מיושבת תמיהה גדולה בלשון דברי חכמנו זיכרונם לברכה. שהגמרא במסכת מועד קטן אומרת, מה זה אישות? אמר רב יהודה בריאה שאין לה עיניים, והכוונה על התנשמת הנזכרת. וראיתי בספרי חכמי עמים, החוקרים, הפוערים פיהם לבלי חוק הלשון זה, באומרם שיש עיניים קטנים לאישות הנזכר, ומוכח שנעלמה מחזל ידיעת מציאות שרץ זה. ומצאתי בכולן עיניים קטנים מאוד, והם מחוסים בשיער האור, עד שכמעט אינם נראים כי אם בחקירה ודרישה, והייתי כמשתאה על המראה הזה, והשם יודע ששנים הרבה הייתי בצער על הדבר הזה, כי לא ידעתי להשיב לאנשים המדברים כנגד דברי חכמנו זיכרונם לברכה, כי לא יכולתי להכחיש המציאות. אבל אתה שזכיתי לשבת בקודש וחקרתי ודרשתי הרבה על כל תוצאות הארץ, שמעתי, מצאתי וראיתי שנמצאים שני מינים שנקראים בלשון ערב אכבר אדמה. אחד זה אכבר ממש שנמצא בחורי השדות, מה שהם קוראים אכבר השדה, והשני זה האישות. ואכן אין תמונתה ובריאותה של האישות בארץ ישראל כמו האישות שנמצאת בארץ המערב, אירופה, והן רחוקות כרחוק מזרח וממערב. תמונתה של האישות בארץ ישראל כמעט כחתול בן יומו, אורכת פחיים וראשה אב וגדול ועגול, ואין לה עיניים כלל ועיקר, ויש לה פה פתוח, רוצה לומר בלא שפתיים. כי עם ארבע שיניים, שניים גדולים תחתיים, דקים וארוכים מאוד, והם סמוכים וכמעט כמחומרים, ושתי שיניים קטנים עליונים קצרים מאוד, והם מחוברים באף, ובהם היא נושכת ואוכלת השורשים בארץ. יש לה ארבע רגליים כתמונת אישות שבארץ המערב, שבהם חופרת ומפנה אפר הארץ, ובצד הראש העגול נמצאים שני נקבים קטנים שהם האוזניים ואין לה זנב, ועובדי האדמה צדים מהם, כי הם מפסידים את שורשי הזרעים, ומביאים מהם פה העיר החיים למוכרם. כי אומרים שהדם הוא רפואה, ובעמק השרון נמצאים הרבה, ואתה ידידי הקורא, זה לך עוד שכל דברי חכמנו זכרם לברכה אמיתיים, ואף שנראים לפעמים סותרי המציאות, אבל בחקירה ובדרישה ובידיעת איכות ומהות וענייני הארץ של מקום החכמים האלה, נמצא שכל דבריהם אמת וצדק. וכבר שלחתי שרת זה לאות ולמופת למדינת המערב, לעיר המעוללה, מייניך במדינת ביירן במוזיאום.